לכל הקהל הקדוש והנכבד של כוח מת רב הרוסי שמארגן את כל הכנס החשוב הזה, וכינוס לצדיקים זה הנאה להם והנאה לעולם, ואין ספק שרבני ישראל ותלמידי חכמים שמתכנסים לדון במערכת המשפט של התורה, ודאי שבזה חשיבות, וכל מה שתתחזק המערכת הזאת, אז זה יופץ יותר ויותר בכל חלקי עמנו. אני נתבקשתי לדבר על נושא של שליחות והרשאה לאור ההלכה שלנו. נושא של שליחות, יש לנו בתלמוד, במסכת קידוש עם פרק שני בהתחלה, שחז"ל למדו ממקורות של התורה ששלוחו של אדם כמותו. כלומר, לא שכל דבר אדם צריך לבצע בעצמו. גם אם הוא מבצע את זה באמצעות מישהו, הפעולה מתייחסת אליו. חז"ל למדו את זה משלושה מקורות. יש אצל, בפרשת הגט בתורה כתוב ושלח ושלחה דרשו חז"ל, שעושה שליח. בקודשים כתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. וגם בתרומה כתוב אתם גם אתם. גמרא עושה צריכותא, למה צריכים שלושה מקומות ולא מספיק אחד? לא נכנס כעת לגמרא. למה יש צריכים שלושה מקורות? ומזה למדו חז"ל ששלוחו של אדם כמותו. עכשיו, כשאני אומר ששלוחו של אדם כמותו, אין הכוונה היא שזה תופס את כל תחומי החיים. קודם כל, חז"ל אמרו בתלמוד ששליח לדבר אווירה, זה גמרא במציע דף יוד, אם אדם שולח שליח לבצע אווירה, אז את העונש לא מקבל המשלח, אלא מקבל השליח, כפי שהגמרא מנמקת את זה, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי שמי שומעים, או שלומדים את זה מהפסוק. לא ניכנס כרגע לנפקא מינות בין הדברים האלה. אבל בכל התורה כולה, אלא אם כן זה מצוות, שיש מצוות שבגופם. כלומר, אדם לא יכול למנות שליח שיניח עבורו תפילין, שיאכל במקומו מצה בליל הסדר. אז כפי שהתוספות ריט אומר, שהמצווה שבגופו אי אפשר. אבל אם זה עניין של פעולה, הוא יכול למנות שליח, והפעולה מתייחסת אל הגברה. אלא כמו שאמרנו, בדבר אווירה, יש עוד כמה מקרים בודדים שהתורה מייתה להפרת נדרים. יש טענה שסובר שאי אפשר למנות שליח. זה דין, או שאלה בביידן, יש גם כן דיון בגמרא במסכת במציא. כלומר, יש דברים שיש מיעוט. אבל בכל התחומי החיים, בדרך כלל, שלוחו של אדם כמותו. ובאמת יש חקירה בין אחרונים, כשאני אומר שלוחו של אדם כמותו, הכוונה היא רק לייחס את הפעולה אל המשלח, או שהשליח הוא יד, זאת אומרת, הוא במקומו לגמרי. ראיתי באור שמח, בהלכות גירושין, הוא רוצה לומר שזה יהיה תלוי במחלוקת בין הרמב״ם והטור. אם אדם מינה סופר לכתוב גט, ולפני שנתנו את הגט, האדם הזה נשתתה. כי רמב״ם פוסק שהגט הוא פסול, הוא לא בטל. כשהרמב״ם אומר פסול, הכוונה היא שזה רק מדרבונון, מדורייתא הוא כשר. והטור חולק על זה. אז הוא רוצה לומר שהמחלוקת היא כזאת, שזה שאומר שהפעולה מתייחסת אל הגברא, אם ההוא נשתתה, אז איך אתה יכול לומר כאילו הוא עשה את זה? הרי הוא שותה. אם נאמר שהשליח הוא במקומו של המשלח, אז היות והוא עם שכל, הוא יכול לפעול. הרי הקצות רוצה לומר, בדעת רמב״ם דומני, שגם אם אדם מינה שליח והוא נפטר, השליח הזה יכול לפעול במקומו. אלא אם כן, למשל, בנכסים כתוב בפרשות שהוא לא יכול, מכיוון שאז הנכסים כבר נפלו לפני היורשים, זה כבר של נכס של מישהו אחר. או לגרש את האישה, הוא לא יכול, כי היא כבר נפלה לפני יבם. אבל אם מלא מיניות צדדיות, ככה הקצות רוצה לומר בדעת הרמב״ם. בכל הפשטות היא שאנחנו תמיד תופסים שהמעשה מתייחס אל האדם המשלח. כן, אם אדם שולח לשלוח שליח, או לגרש, או לקדש, או למכור, או לקנות, כל הדברים האלה זה נקרא כאילו שהוא עושה את הדבר הזה. עכשיו באמת נשאלת השאלה, שבענייני תביעות, נגיד ראובן, יש לו תביעה משמעון, והוא גר במקום רחוק, האם הוא יכול למנות שליח במקומו שיתבע את שמעון? הוא חייב לו כסף, הוא פקדון, לא משנה, כל תביעה ממונית. מה הבעיה בזה? הבעיה היא כזאת, שהשילטות כותב בקוף נון, בשילטות שלו, הוא מסתמך על הפסוק שמשה רבינו אומר לפני שהוא עולה להר סיני, מי בעל דברים ייגש עליהם. כלומר, יש פה בעיה מצד הנתבע, הנתבע יכול לומר לשלוחו של בעל הממון, לאו בעל דברים דידיעת, אני לא חייב לדיין איתך, אני לא חייב לענות לך, מי אתה בשבילי? הוא לומד זה מפסוק, למרות שהדרשה הזאת לא מוזכרת בתלמוד, זאת אומרת שהנציב אומר שם, כנראה שהיו לו בקבלה, כי הרי לאחר חתימת התלמוד, אנחנו כבר לא ברמה כזאת שיכולים לדרוש פסוקים ולהוכיח דברים, אלא מה כנראה שזה היה להם בתור האיש הבעל פה שיש דרשה כזאת, כי זאת היא המניעה. ויש הרי בגמרא, אתם יודעים, למה אדם לא יכול למנות שליח לתפוס, הוא חייב לו כסף והוא שולח שליח לתפוס. יש ביטוי הזה, ראיתי בפני יהושע, הוא לא יכול למנות שליח, שליחות זה זכות כזאת שהתורה חידשה דבר כזה. אם הוא חייב להכריני, לעניין זה הוא לא ביילים למנות שליח על דבר כזה. הוא חייב להכריני, לכן הוא לא יכול למנות שליח. אם כזה, נאמר, לקחת את הממון, אבל ביחס לעצם ההידיינות, על זה יש תשובת הנתבע, שהנתבע אומר, לאו בעל דברים דידיעת. וכי פה באמת נשאלה השאלה, כשיש מישהו ממון, הוא גר באמריקה, ויש לו מישהו לתבוע פה, או להפך, כיצד מתמודדים עם הבעיה הזאת, שהוא לא יכול לתבוע אותו לבד, והוא רוצה למנות, מה שנקרא בלשון ספרות גדולי הפוסקים, המורשה. כן, הבעיה היא פה, בגלל שהוא יכול לטעון, לאו בעל דברים דידי את. אז יש לזה סוגיה בגמרא, בכמה מקומות בגמרא שמועילה הרשעה, עיקר הסוגיה היא במסכת בבא קמא בדף עין. נהרדאי אומרים, לישנא קמא, נהרדאי אומרים, לא כתפינן אורחת, זאת אומרת, הרשעה, המטלטלין. כלומר, למה לא כותבים הרשעה על מטלטלין? כלומר, זה בנוי על יסוד דינו של רבי יוחנן שאומר בתלמוד, גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. לא הבעלים ולא הגזלה. הבעלים לא יכולים להקדיש שזה לא ברשותו, והגזלן ברור שהוא לא יכול להקדיש שזה לא שלו. איש כי יקדיש את ביתו, אמר רחמנא, צריך להיות שלו וצריך להיות ברשותו. אז הוא הדין, אם מישהו גזל מטלטלין, והם עכשיו ברשותו של הגזלן, ובפועל הם ברשותו, הבעלים לא יכולים להקנות אותו ולהרשות את מישהו להיות תובע בדברים. לא יכול להקנות אותם את ההרשעה. זה לישנא קמא. אחרי זה הגמרא אומרת, רק אם הוא כופר, אבל אם זה לא כופר, רק אלא כי הוא לא רוצה לתת לו באלימות, אז זה משום מחזיק כשיקרא, אם הוא כופר. חופר, אלה משני לשנות. אחרי זה הגמרא מסתפקת לומר שהרשעה זה מין הקנאה כזאת, שהבעלים מקנים את החפץ למורשה הזה. הרי יש לנו דברים שאי אפשר לקנות, כמו בתקופת התלמוד, מיל ובעל פה אי אפשר יהיה לקנות. שטר היה אפשר לקנות. גם כן, לא, אם זה דרבנה או דרעי, לא חשוב, מכלת שטרות, אבל מיל ובעל פה אי אפשר לקנות. אז איך הוא יכול לקנות את דברים כאלה? אז באמת הראשונים אומרים שזו הייתה תקנה מיוחדת שכדי שאדם לא ייקח ממונו של מישהו וילך למדינת הים, והוא הבעלים לא יכולים ללכת לתבוע אותו שמה, שהוא יכתוב הרשעה. אלא מה? זה פותר את הבעיה ביחס לנתבע, כי הוא נפח כאילו ביילי. אבל ביחס למשלח, הרי אחרי זה הוא יכול להגיד, אני הוצאתי את זה לעצמי, הרי בהרשעה כתוב, זינדון ואפיק לנפשך. אלה אם כן שוררים יחסי אימון מלאים בין המשלח ובין השליח, שאז הוא יכול לסמוך עליו שהוא יוציא את הממון מהשומר שם, מהנפקד, ויחזיר לו את זה. ומה אם אין יחסים כאלה? מה עושים? הרמב"ן במלחמות, באותו דף, במסכת בבא קמא, אומר דבר כזה כדי לפתור את שתי הבעיות. גם מצד שהוא לא יכול להגיד לאו בעל דין דידיעת, ומצד שני שהמרשה שהוא לא יצא נפסד אם הוא יחזיק, אמרת לי, יקנית לי, זה שלי. הרמב"ן אומר שיש מושג של הקנאה אם אני ארצה. כלומר, ביחס לנתבע, אז המורשה מופיע, כתור, אני הבעלים, אני עכשיו האדון. יקנו לי את זה, והוא מכריח את זה בשטר, שהוא יקנה לו את הנכס, או את הממון, מה שיש, הוא הבעלים, לא יכול להגיד. והיות כתוב שם שאנחנו סוברים ששלי עכשיו יהיה, זאת אומרת, זה שלך כל זמן שאני רוצה. אבל אם אני לא רוצה, וכעת אני לא רוצה, אז זה מבטל, זה מפריע. נמצא שהרשעה הזאת, לפי מה שרבשי אומר בסף, בסוף שהגמרא פוסקת שם, אצלנו הגרסה היא בגמרא, אז יש תוספת הגונים כנראה, וירח את השלי עכשיו יהיה, זה רק לעניין זה שתפיסתו של המורשה, היא לא יכולה לשמש בתור, כאילו שזה שלו, כי הוא יקנה לו את זה. זה שלך כל זמן שאני רוצה, אבל אם אני לא רוצה, הוא יכול לבטל את זה. מעין דבר כזה, אנחנו מוצאים בתלמוד, במסכת כתובות, לעניין שטר מברחת. אישה, אלמנה, שניסית למישהו, והיא חוששת שהנכסים, אם היא תכניס אותם, הם יהיו שייכים לבעלה השני, והיא מעוניינת אחרי 120, להוריש אותם לבנים שלה. אז חז"ל אומרים שמה, שזה מין, בינתיים זה, זאת אומרת, זה מה שהיא קנתה איזה וכתבה שטר למישהו, ושם זה גם אחת מהדברים שזה אומתנה כזאת, שלא צריכים אפילו תנאי, כי אנן סעדי, שהיא לא נתנה את זה, אלא כל זמן שהיא רוצה שזה יהיה תחת שמו, כאילו להבריח מבעלה. זאת אומרת, זה שלך כל זמן שאני רוצה. באותו רגע שאני לא רוצה, זה חוזר אליי. אז גם פה, הרשעה זאת היא הקנאה שתלויה בדעתו של המרשה. אם הוא רוצה לאחר מכן לחזור בו, אז גמרנו, הוא חוזר בו וזה חוזר. ככה פותרים את הבעיה, את ההתמודדות, שההוא לא יגיד לאו ברבים דדיאת, ומצד שני, ביחס למרשה, שהוא לא יצא נפסד. כן. אנחנו אולי נדבר כמה משפטים, מה ביחס לממון הזה, שהרי אם אדם לוקח ממישהו, הרי הגמרא אומרת שם, אם אדם ממנה שליח, לך תביא לי את הכסף ממקום אחר, נגיד והנפקד, הוא מוכן למסור, רק הוא חושש, אם אני מסור לך, אם זה ינס בדרך, אז ידגו אותי עוד פעם. אז לפתור את בעיית האחריות, אז יש בזה בעיה שיפתור אותו, כי זה לא פותר את הבעיה. אמנם יש על זה גם דיון בהלכה, אם אדם הרשעת למישהו, ואחרי זה הוא חזר מן ההרשעה, והוא בתום לב, הנפקד נתן את הכסף, או הלווה נתן את הכסף למורשה, האם זה באחריותו או לא. הרמב"ן כותב שלי בי אנסה, כלומר, היות והוא נתן זה בתום לב, הוא לא ידע שהמשלח מת, או שהוא לא ידע שהוא ביטל את ההרשעה, אז אנחנו לא מחייבים עוד הפעם, הבעל המאור אומר שהיות ברשוס בית דין נתן, והוא אומר שזה מדין אונס. היות והוא חשב והוא לא ידע, כלומר, זה לחסות את הפן הזה שלא ייגרם נזק, לנפקד או ללווה, אם הוא מוסר את הכסף לדברים האלה. כלומר, רואים שהדורות הקודמים, חז"ל כבר, התמודדו עם הבעיה הזאת כדי לפתור את הבעיה הזאת, הן שהוא לא יכול להגיד לאבא למדריאת, והן שלא ייגרם נזק למרשה, והן גם שהנפקד לא יתחייב עוד פעם אם ההוא ייקח בזה. יש כאלה שזה תקנה לפתור את זה, אחרי זה טענו אל דלת בפני הלווים, אנשים לא ירצו ללוות ולא ירצו להחזיר בדברים כאלה. אין עם הבעיות שאנחנו צריכים להתמודד בנושא של הרשעה. כל הדברים האלה טוב, שאם הוא מקנה, המרשה שהוא בעל הממון יכול לקנות. אבל מה אם הנתבע? האם יש מושג כזה שהנתבע ימנה במקומו מורשה? היום קוראים את זה טוען רבני או עורך דין או גיצור. מיופי כוח, כן. הרי לכאורה, אם הוא לא מקנה, אם זה לא בגדר הרשעה, אז איך זה פועל בכלל דברים כאלה? עכשיו, בשלום המרשה, הוא מרשה, הוא מקנה את הממון שלו, את הזכויות שלו, למישהו. אבל המורשה שזה, הוא במצב של התגונות, הוא אומר, אני לא חייב לך, אין לך אצלי שום דבר, או טענות אחרות, מה הוא מקנה לשליח שלו, למורשה שלו? מה הוא יכול לקנות? אז באמת, מפשטות הדין, הנתבע לא שייך באמת שהוא ימנה שליח. כי אין לו מה לקנות, זה א', ב', אומרים האחרונים גם, יש לנו כלל שאין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו. לפי דין תורה באמת, לכתחילה, כשיש ראובן, כותבי את שמעון, שראובן ושמעון יופיעו בעצמם ובכבודם בפני בית הדין. הם מכירים את העובדות, הם, יש חזקה שחז"ל אומרים, אין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו, כמו שבסופו אומרים שהוא מכיר את האמת כמותו. אם הוא ממנה עורך דין או טוען במקומו, הרי הוא לא מכיר את העובדות. הוא טוען מה שנראה לו לטעון דברים כאלה. אז דברים כאלה זה לא תורם להוצאת הצדק לאור. בכל אופן, בדורות האחרונים נהגו באמת, שנים, ש... טוב שאתה אומר לי. טוב, אני לא מעריך, כי פשוט הזמן מוגבל עם הרבנים החשובים, אז אני רק רוצה לסיים שמצד עיקר הדין באמת, לנתבע לא היה שייך שימנה לא עורך דין ולא טוען ולא מורשה, אין לו מה לקנות. אבל מצד המנהג, למה יצא? ככה כבר ערוך השולחן, הוא כתב את זה לפני למעלה מ-100 שנה, שהמנהג הקהילותי שכן, אנחנו, בבית דין שלנו אנחנו נוהגים בדרך כלל לא לקבל לא עורכי דין ולא מורשים, אלא אם כן, כמו שמוזכר בהלכה, הוא לא עלה בעל דברים, הוא לא יודע לטעון, והוא מסכן ולא מבין שום דבר. אבל לכתחילה צריכים תמיד להקפיד שבעלי הדבר בעצמם יופיעו. זה שמכיר את העובדות, זה שנמצא בשטח, ולא שהוא יכול לסבן אותו, וגם החזקה אין אדם טובה, אלא אם כן יש לו. ואין אדם מאיס פנה בפני בעל חובו, כמו שהתוספות אומרים. יש בזה כמה פירושים. רש"י אומר שעשה לו טובה, ואילו התוספות מסבירים, שמכיר את האמת כמותו. בתוספות שואלים הרש"י, הסברה הזאת שייכת בעל וואי, אבל אם הוא פיקדון, מה שייך לומר? טוב, מתרצים את זה, לא נכנס כרגע איך מתרצים את רש"י. כל קושיה יש לה תירוץ. וזה חסידי קוצק אומרים, שהרבי שלי, כל קושיה הוא ידע לתרץ, חוץ מהקושיה, מלכה נרדם, של רב החובל. את זה הוא לא ידע לתרץ. טוב, אם כי למעשה לכתחילה באמת, בכל משפט אנחנו צריכים להשתדל שבעלי הדין בעצמם יבואו. אלא אם כן, כמו שאמרנו, אולי בעל דברים, או שהוא לא יכול לדבר, או שלא מבין את השפה, גם שם זה בעיה. זאת אומרת, זה מטעם התקנה, מטעם מנהג. אבל זה לא כמו היום במערכת המשפט הכללית, בעלי הדין בכלל מופיעים, עורכים עורכי דין וכל אחד. נו, גיצור, לא נדבר עכשיו, להיות עורך דין בן אדם ישר, זה ניסיון קשה. שהשם ייתן לכל אחד את הישות שלו ויוכל לעמוד בדברים האלה. טוב, אז אני פשוט אצור פה כי הזמן שלי נסתיים, ואני מאחל עוד הפעם לכל צוות הרבנים, ומעריך מאוד את ההתכנסות של הרבנים בנושא הזה, והלוואי שנזכה באמת שציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה.